עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. היום יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי מאירה פרץ ואייל פרנק מפיקים ועורכים את התוכנית, אלון גבאי אחראי על הדיגיטל, איתי ניקסון אחראי ללייב, שקד מורג ומיטל נברו אחראיות על השידור, שקד ב-103 FM ומיטל ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ולוואטסאפים קצרצרים אפשר להשתמש במספר 054-70-103-70, וואטסאפים קצרצרים לעניין, עם תשובות קצרות, שאלות קצרות, וזהו. אוקיי, אנחנו מתחילים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להעיר הערה קטנה. אנחנו באמצע, בעיצומה של מגפת שפעת. השפעת השנה קשה, וחלק מהקושי שבמחלה הוא בגלל שרוב האנשים פשוט לא התחסנו. והחיסון הזה, גם אם הוא לא מונע לחלוטין את המחלה, ולרוב הוא מונע אותה בחלק גדול מהמקרים, אז הוא, גם אם מקבלים אותה, מקבלים אותה בצורה הרבה יותר קלה. ושמענו שגם אנשים צעירים, וגם ילדים לא עלינו, נפטרו מהמחלה. אז אני חושב שעדיין לא מאוחר. החיסון מתחיל לעבוד אחרי שבועיים, שלושה. צפוי לנו עד כמה שאומרים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, קטונתי בהבנת מזג האוויר, בפברואר, פברואר קר. אז אני ממליץ, עוד לא מאוחר, רוצו ביום ראשון לקופת חולים, קבלו חיסון, עד כמה שאני יודע, החיסון הוא חינם אין כסף, הבריאות גדולה, חשוב. זהו רבותיי, אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור קרסו היקר.
צהריים מצוינים.
מדברת חגית גולדשטיין, כהן, ארוכה אחת, אתה זוכר אותי?
בטח חגית, איזו שאלה, גם החמודה וגם החכמה וגם הרוקחת הגדולה.
תודה רבה, מה שלומך פרופסור? רציתי רק בבקשה להתייעץ בבקשה, אז ככה, אני יש לי FMF, תודה לאל שזה רק לי וללא לאחד מהמשפחה, לא יודעת מאיפה ירשתי את זה, אנחנו גולדשטיין.
FMF זאת מחלה שישנה גם אצל פולנים, אמנם פחות, נכון. FMF זאת קדחת הים התיכון, היא נפוצה בעיקר אצל יוצאי צפון אפריקה, מרוקו, טוניסיה, אבל היא גם קיימת ביוון, היא גם קיימת בעיראק, היא גם קיימת פחות באירופה, אבל בטח אחד הקוזקים.
כן, אחד הבולגרים אולי, גם בבולגריה, לא?
נכון, כן.
אמא שלי בולגריה, כן. פרופסור, רציתי להתייעץ איתך, פשוט עשיתי בדיקות דם, והכבד הוא מאוד 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 שומני. 94 ו-70 ומשהו. ה-ALT, אני פשוט בעבודה, אז אני לא יכולה להסתכל, אבל הגעתי למצב של 94, אני לא כזאת שמנה, כלומר, אני 90 קילו, אני צריכה להוריד את ה-10-15 קילו. אמרתי, אני תהיה איתך, מה אפשר לעשות?
מה שאפשר לעשות זה לרדת במשקל, קודם כל.
נכון.
ופה אין חוכמות. עכשיו, אני רק רוצה להזכיר ולהגיד ששומן בכבד יש לכולנו. כלומר, 5-10%, 5% שומן בכבד, זה מצב נורמלי. עכשיו, אם יש למישהו 20% במקום 5%, זה כבד שומני. אם יש למישהו 50% במקום 5%, זה כבד שומני, ואם יש למישהו 80% במקום 5%, זה גם כבד שומני. אז כבד שומני יכול להיות בעוצמה קלה, בינונית, קשה, או אפילו גרועה. עכשיו, יש אנשים רזים, רזים, שיש להם כבד שומני, כי לא תמיד הכבד השומני הוא פונקציה של עודף משקל, אבל לרוב ירידה במשקל, היא גורמת לירידה באחוז השומניות של הכבד. עכשיו, אם יש לך הפרעה בתפקוד הכבד, אף אחד לא אומר שההפרעה בתפקוד קשורה ישירות לכבד השומני, כי צריכה להיות הפרעה מאוד קשה בכבד שומני כדי שתיתן הפרעה בתפקודי הכבד.
נכון.
זה, אבל זה גם לא שולל. אז יכול מאוד להיות שיש איזה כדורים שאת לוקחת, או תרופות שאת לוקחת.
זהו, קולחיצין, פרופסור.
נורווסק, עד כמה שאני יודע, קולחיצין לא עושה כבד שומני, אבל אני באמת לא יכול לזכור בעל פה.
זה העניין, שזה עושה, כי אני 30 שנה עם זה, וזה עושה, והורידו לי מ-4 ל-2. אז לפעמים יש לי התקף, הנה, ברגליים כאבים פתאום, בבטן לפעמים, אז זה פעם ב.
תראה, אם זה פעם ב, אז זה לא נורא. ואם זה כאבים ברגליים, אחרי גיל מסוים, עם קצת עודף משקל, יכול להיות מסיבות של מסיבות אחרות. הדרך היחידה היא לנסות לאכול אוכל טבעי, אוכל בצורה הטבעית ביותר שלו, עד כמה שאפשר לו לאכול אוכל מתועס, בלי צברי חומרי שימור, בלי צבע, בלי חומרי צבע, בלי חומרי טעם. את רוצה לאכול בשר, תקני סטייק, שימי אותו ישר על המחבת, אל תאכלי המבורגרים, אל תאכלי נקניקיות, אל תאכלי כל מיני דברים שהם מתועסים עם חומרי שימור וזה. אלכוהול כמה שפחות, אני לא יודע אם את שותה או לא שותה.
לא, לא, לפעמים פעם בכוסית יין, אין בעיה, אבל אסור, כן.
אם זה, אז עוד פעם, אם זה פעם ב, אז זה בסדר, אבל אם זה פעם ביום או פעם בשעה, אז זה כבר משהו אחר.
נכון. אין שום בעיה.
זה ההצעה היחידה שלי, ולעקוב אחרי תפקודי כבד, ויכול מאוד להיות שלפעמים עם שתייה מרובה, שתייה אפילו של מים, פשוט לתת לכבד לעבוד ולפעול ולנקות את ה... לעשות דטוקסיפיקציה, לעשות ניקוי רעלים, כי ניקוי הרעלים הטוב ביותר נעשה באופן טבעי על ידי הכבד, לא צריכים לקחת כל מיני צמחים או דברים כאלה, אפשר לקחת גדילן מצוי או דברים אחרים.
כן, נכון, לקחתי.
אבל זהו, אבל זה הדרך היחידה להיפטר מכבד שומני.
אתה לא ממליץ פרופסור לעשות מעקף, איבר, נכון? כי איזה מישהו מאוד גדולה.
לא.
המליצה לי, בגלל להציל את הכבד, שלא
יהיה. אם את אומרת שיש לך 10 קילוגרם מיותרים, או 15 קילוגרם, זה מסיבה למעקף קיבה.
הבנתי.
כי למעקף קיבה יש סיבוכים אחרים, זה לא ניתוח שהוא חף מסיבוכים. אז נכון. זהו, אז לכן לא פותרים בעיה אחת על ידי בעיה אחרת, את גם מותר להגיד נראית לא רע, אז את לא צריכה להיכנס להיסטריה מבחינת העודף משקל שהוא לא נורא.
אין שום בעיה, תודה רבה פרופסור, תבוא לבקר ובאמת אין עליך, שבת שלום, שיהיה לנו בשורות טובות, תודה רבה.
שבת שלום לאמא, לאח, לכל המשפחה המקסימה שלך.
איזה שאלה, בטח שאני אמסור, תודה רבה פרופסור.
כל טוב חגית.
ביי ביי, כל טוב, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום, כן, ומי, כן, חגית היא רוקחת נהדרת, והיא יודעת הרבה, והיא בחורה מקסימה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
צהריים טובים, פרופסור קובסקי.
צהריים טובים.
מדבר שמואל מהשפלה.
כן, שמואל. בן כמה אתה?
אני היום בין, ביוני, במרץ אני אהיה בין 74.
כן.
טיפה רקע, אני מושתל מזה מיוני 23.
מושתל מה? כבד, קיבה, כליות?
כליה, מושתל כליה על ידי כן. תורמת אלטוריסטית.
כן, טוב מאוד.
והשאלה שאני פונה אליך, בפגישה האחרונה שלי עם הנפרולוג, שאני הולך פעם בחודשיים, התלוננתי שיש לי נימולים ברגל.
נימולים?
ברגל, מדי פעם הם נרדמות, ואז הוא אמר, אני צריך לפנות לך לנורולוג, אבל לפני כן אני רוצה שתעשה EMG.
הוא צודק, ותכף אני אסביר לך, כן.
אז אני עשיתי EMG, כן. כבר בתשובה של ה-EMG, ואני מכיר את עצמי הרבה שנים בנושא הבריאות הזאת, הבנתי שחזר לי משהו שהתחיל לי הרבה הרבה שנים לפני כן, כי פעם גם הייתי לוקח ליריקה.
כן.
ומסתבר שאחרי ההשתלה זה לא הפריע לי, ואחרי ההשתלה התחלתי כבר לצאת מבחינה, אני משמר את הכליה שלי שמורה, והקריטריון בסדר.
שזה מה שחשוב.
רמת הפרוגרף בסדר.
שזה מה שחשוב.
אבל הפעם האחרונה שחזרתי עם הנוירולוג, וזה היה בתחילת השבוע, נפלו עליי השמיים, כי הוא כתב לי, ואני מקריא לך כדי לא להסתבך, לסיכום מדובר בין 74 עם פולינוירופתיה אקסונלית, מוטורית.
עם מה? עם פולינוירופתיה.
פולינוירופתיה, כן. אקסונלית, מוטורית.
וסנסורית.
בחומרה קשה עם קליניקה מתאימה.
אוקיי.
כרגע בבדיקת סימנים של פוליטרפיה, ולאור כך ממליץ על התחלת פיזיותרפיה לשיפור יציבה וחיזוק שרירי רגליים, וזה הדבר הכי חמור שהוא ממליץ שאני אפסיק לנהוג, ולהגיש בקשה ליהדות כללית ורכב מותם וכל הדברים מסביב, ובנוסף הוא נתן לי חומצה,
אלפא ליפויק אסיד, כן.
עכשיו,
זה הנפרולוג?
זה לא, זה האורולוג. עכשיו,
הנוירולוג. עוד זה פעם, זה הנפרולוג, האורולוג או הנוירולוג?
נוירולוג, זה הנוירולוג. זה נוירולוג. אני מקריא לך הכל מהסיכום של הנוירולוג.
אוקיי.
עכשיו, השאלה שלי, ואני ביום ראשון נשאל כבר את הנפרולוג גם, האם אני יכול כמושתל כליה עם כל הנושא של הפרוגרף והמייפורטיק, אני יכול לקחת גם את האלפא ליפואית, כי זה הדבר היחידי שנתנו לי כתרופה.
כי זה לא תרופה, זה תוסף מזון, תמשיך. כן,
וגם תוספת מזון לפעמים מפריעה למה שאנחנו לוקחים.
כן.
ודבר נוסף, האם כדאי לי גם לעשות second opinion, כי אני כן. לא מסוגל לקבל את הדברים.
אז בוא אני אגיד לך.
כי כבר ב-2016 היה לי את הדברים האלה, והסתדרתי, והיה לי, אומנם הייתי, כשהייתי בצבא, הייתי סקרתי, אבל
אתה עדיין סקרתי?
לא, אני עכשיו ב-5-4.
אוקיי. 5-4. אז קודם כל, מה שאני מציע לך זה להזמין חברת מנופים, מנופים, כדי שתחזיר את השמיים בחזרה למקום. כי אתה פתחת ואמרת שהשמיים נפלו עליך.
כן, תראה כאחד.
לא, אני מבין אותך, לא, אני מבין אותך, אני מבין אותך. פתאום אם לוקחים למישהו את הרישיון נהיגה, לוקחים לו את הרגליים. זהו. עכשיו אני רוצה להגיד לך שהפולינוירופתיה שיש לך לא צנחה עליך פתאום, אלא היא התפתחה לאט לאט לאט. ואם אתה יכול לנהוג או לא יכול לנהוג, זה תלוי בתגובת הרפלקסים שלך. ועד כמה אתה כן או לא מרגיש, וזה לפעמים, פה אין דברים מוחלטים. זה לא שאני יכול לעשות, עכשיו אני מדבר כנוירולוג, זה לא שאני יכול לעשות לך בדיקה נוירולוגית, וחד משמעית להגיד אם אתה כן מסוגל לנהוג או לא מסוגל לנהוג. ואם נהגת עד אתמול, אני לא חושב שיכולה להיות סיבה שלא תוכל לנהוג מחר. אני מדבר אבל באופן תיאורטי. אני מדבר באופן תיאורטי, אני לא מכיר אותך, ולא בדקתי אותך ולא זה. אז אני מציע לך
שני דברים. מילוי נאות, לכן אמרתי רק את שם הפרטי.
אוקיי, עכשיו תשמע, אני מציע לך, קודם כל לפנות לפיזיותרפיסט. פיזיותרפיסט טוב, כדי שגם יבדוק את התגובה שלך, את הלחץ שלך, את עוצמת הלחץ, הכוח הגס שלך, אני לא יודעת כמה, פולינוירופתיה, אני רואה הרבה מאוד תשובות של EMG, שיש פולינוירופתיה גם סנסורית וגם מוטורית, כלומר פולינוירופתיה זו דלקת של עצבים היקפיים. עכשיו זה לא דלקת חיידקית, זה דלקת מטבולית שלהם, הם לא מעבירים את האימפולס מאוד מאוד מהר. אתה יציב בהליכה?
אני יציב בהליכה, כן, אבל עכשיו לאחרונה, אחרי שאמרו לי, אז אני צריך, דרך אגב, הוא אמר לי גם להתנייד עם מקל, אז הוא אמר. אוקיי,
אז לכן פיז, לא, אז לכן לא, הוא רוצה פשוט שיהיה לך ביטחון, הוא לא רוצה שתמעד ותיפול. אז עכשיו יש, אתה יודע, יש בית הלל ובית שמייל גם ברפואה, הרפואה זה לא מדע מדויק. אני מציע לך לפנות לפיזיותרפיסט, שגם ישקם לך את שיווי המשקל ואת ההליכה, שגם יבדוק לך את הכוח ברגליים, ואני לא, ולפי זה אפשר לעשות החלטה יותר מושכלת, עד כמה אתה כן יכול או לא יכול לנהוג. תמיד אפשר, לגשת ולבקש בדיקה במכון למניעת תאונות בדרכים, שיש להם סימולטור, והם יכולים לבדוק את העניין, והם יכולים לבדוק באופן אובייקטיבי. אני ראיתי הרבה מאוד אנשים עם הפרעה קשה ב-EMG, שאין להם שום בעיה בנהיגה, וראיתי אנשים עם EMG תקין, שהכוח שלהם, הכוח הגס שלהם, היה פחות טוב כדי ללחוץ על הגז, ללחוץ על הברקס או דברים כאלה. אז אני לא חושב שפה צריכים... עכשיו, יש לך כאבים?
לא. יש לי רק את הטיפה הירדמות, וזה בדרך כלל בלילה.
טיפה הירדמות בדרך כלל בלילה. אני הייתי מציע לך לפנות לנוירולוג נוסף, חוץ מזה, קודם כל לפיזיותרפיסט שיחזק ואת הכל, לפנות לנוירולוג נוסף,
יש לי סקנד אופיניאן, אני קבעתי.
כן, מצוין.
רציתי אליך, אבל אין תורים.
זה נכון, אין דבר. סקנד אופיניאן אצל נוירולוג אחר, זה מצוין. ותשמע עוד דעה. תשמע עוד דעה, ואני אפילו הייתי מתחיל את ה-second opinion בזה, שלא הייתי אומר, הייתי אומר לו, תשמע, אני רוצה, זה התשובה, בוא תבדוק אותי, תגיד מה דעתך לגבי נהיגה. אל תגיד לו קודם, תשמע, רופא אחד אמר שאני לא יכול לנהוג. ותשמע את הדעה היותר אובייקטיבית ולא המשוחדת. זה כמו שלפעמים לפעמים מגיעים אליי פציינטים עם מכתבים שהיו אצל רופאים קודם בתחום שלי. אני אומר, אל תראה לי את המכתב, אני לא רוצה להיות משוחד. אני את המכתב אראה אחרי שאני אבדוק אותך, ואחרי שאני אגיד לך מה אני חושב.
ואת ה-EMG להראות לו?
את ה-EMG ודאי להראות לו, כן. עכשיו, הוא גם יבדוק לך את התחושה ברגליים. בדקו לך את התחושה ברגליים? הנוירולוג בדק לך תחושה?
הוא עשה לי, הוא אומר, גפיים, כוח גס תקין, טונוס שמור.
ותחושה, לא, 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 לא,
מוטוריקה. הוא לא נגע לי, לא, הוא לא עשה לי זה, הוא אמר הליכה על בסיס רחב, רומבק חיובי, לא מצוגל בטנדם.
בטנדם. אוקיי, אני, זה עדיין לא אומר, כי אנשים שלא מסוגלים ללכת יכולים לנהוג. זה לא עדיין לא אומר, כן. ותמיד אפשר לסדר רכב.
אחרי ההשתלה התחלתי ללכת שני קילומטר ביום, שלושה קילומטר.
אוקיי, תמיד גם אפשר לסדר, תמיד גם אפשר לסדר, אם בידיים הכל בסדר, תמיד אפשר לסדר גם מעצור יד.
כן, אבל אני כבר לא, אני בגיל כזה שאף אחד לא רוצה לסדר לי. ביטוח לאומי לא מכיר בי. אז מישהו צריך להעביר אותי למרבד.
כן.
שאלה אחרונה, לגבי החומצה אלפא-ליפואי.
אלפא-ליפואי, עד כמה שאני יודע, אין איתה בעיות, אבל זה אתה חייב לשאול את הנפרולוג. זה נקרא אלפא-ליפואיק אסיד, זה חומר טבעי, זה חומר שעשוי, זה תוסף מזון, אבל אני לא יודע איפה הוא מתפרק ומאיפה הוא מופרש, אני לא זוכר.
לא, הוא מתפרק בכליה, הבנתי.
אוקיי, אז צריך לשאול את הנפרולוג.
מה לב, אני שמח.
כן.
ידיד משותף הפנה אותי אליך, אחרת לא הייתי נזכר בזה בכלל.
כן.
באותה רגע, באותו זמן, אם יורשה לי,
כן,
לעלות על זכרו, גם כן ידיד משותף שלנו.
אוקיי, אני צריך עכשיו לעשות כל מיני חושבים, אבל זה אני אעשה אחרי התוכנית.
קרו לו גיל.
כן, אוקיי. טוב, שמואל, תרגיש טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
ועוד פעם, תרים בחזרה את השמיים.
נתת לי את השקט הנפשי, לפחות לשישי שבת הזה.
כן, תרים את השמיים חזרה למעלה.
תודה רבה לך.
להתראות, כל טוב.
להתראות, תודה רבה.
בבקשה, כן, מי איתנו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
פרופסור
קרסו. שלום, עם מי אני?
מאיריס, ואני מתקשרת בקשר לאבא שלי.
כן, בין כמה...
אני רוצה להודות לך ועליך על השידור הזה, כל המשפחה שומעת את זה, כל יום שישי באופן קבוע.
יופי, תודה.
עומדים מזה המון, תודה.
בין כמה אבא שיהיה בריא?
אבא שלי היום בן 78.
כן.
ולפני שנתיים, הוא היה צריך לעשות איזשהו ניתוחון, והוא אמרו לו לעשות את הקג"ב, ובמקרה עלו שיש לו פרפור.
אוקיי.
ואז לא עשו לו את הניתוח, ואמרו שצריכים לטפל בפרפור, נתנו לו, התחילו לתת לו אליקוויס, ובוקר וערב 5 מיליגרם, בנוסף הוא נוקח נורווקס גם של לחץ דם,
וקרדילוג
2.5 בוקר, 2.5 ערב.
אוקיי.
ואמרו לו, ופרוקור, נתנו לו המסע של פרוקור, ואמרו לו לעשות היפוך.
לא, אבל פרוקור, אבל לא קבוע פרוקור.
לא, 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 לא קבוע, okay. נתנו לו פרוקור להמסע לפני ההיפוך שרצו לעשות לו.
כן, זה לפני שנתיים.
לפני שנתיים וחצי, כן. עשו לו היפוך והצליח.
סליחה, אני דיברתי לתוך דברייך, אז לא שמעתי, אני מתנצל. תחזרי על המשפט, עשו לו היפוך ו...
עשו לו היפוך וזה הצליח מיד, מהמכה הראשונה זה הצליח, והוא החזיק את זה יפה במשך שנתיים כמעט.
כן.
הוא חזר לקצב סינוס והרגיש נפלא. וגם בפעם הקודמת הוא עשה אקו וראו שזה, שהתפוקת לב ירדה ל-42%, ואז היה דחוף, כאילו, עשו לו את זה דרך המיון.
כן, אוקיי.
אוקיי, עכשיו, באיזשהו שלב הוא קצת הוריד דופק ל-40, והרופא המליץ לו לקחת חצי מהמינון של קרדילוק. והוא גם קצת לפעמים לא לקח ולפעמים לקח, ולפני חודש וחצי כזה, עוד פעם עשינו EKG, וראינו שהוא עוד פעם בהתקף של פרפור.
פרפור, כן.
זהו, ועוד פעם התחילו לתת לו שוב פעם קרדילוק, 2.5 בוקר, 2.5 ערב, ופרוקור הוא עשה המסע כבר חודש, היינו השבוע אצל הרופא, והרופא המליץ לעשות שוב היפוך.
בסדר גמור, מצוין.
מה?
מצוין, מה השאלה?
השאלה, אם הוא אומר שהוא לא מרגיש שום דבר, הוא לא מרגיש שהוא בהתקף, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא מרגיש בסדר.
יש הרבה אנשים, כן.
הוא לא רוצה לעשות, כן. הוא אומר שהוא רוצה להישאר ככה.
אז בואי אני אגיד לך משהו. אני מבין אותו קודם כל, משום שאנשים מפחדים מהיפוך. היפוך זה מכת חשמל. וחושבים, אוי ואבוי, אני אקבל מכת חשמל, ורואים בסרטים שנותנים מכת חשמל לבן אדם שהוא כאילו מת ומחגים אותו, וזה נשמע נורא מפחיד. אבל עושים את זה בהרדמה, כלומר, הוא לא מרגיש שום דבר. הוא נרדם והוא מתעורר, ובדרך כלל אם זה פועל, הפרפור נעלם. אז אני חושב שההמלצה של הרופאים היא צודקת וטובה, אבל נגיד שהוא לא רוצה לעשות את זה. הוא מקבל טיפול שהוא מגן עליו, אבל הוא לא מגן עליו ב-100%. האליקוויז, שזה חומר מדלל דם שהוא מקבל, מונע את הסיבוכים של פרפור פרוסדורים. עכשיו, מה קורה בפרפור פרוסדורים? בפרפור פרוסדורים, בלב יש חדרים ועליות. החדרים למטה והעליות למעלה. כשיש פרפור, החדרים לא מתכווצים ומשתחררים, אני מתאר את זה בצורה ציורית, מתכווצים ביחד עם הלב ונרפים ביחד עם הלב, אלא הם רופפים, הם מפרפרים. ואז יש אזורים שיש בהם מערבולות, ויש אזורים שכאילו אדם לא זז בהם, ועלול לגרום לקרישים באותו מקום. אם קריש כזה נסחף ומגיע למוח, זה אירוע מוחי.
עכשיו, עדיין פחד הליקוי
זה יכול לקרות? זה הרבה יותר נדיר תחת אליקוויז, ולכן אנחנו נותנים מדללי דם ומונעי קרישה, אבל זה עדיין יכול לקרות, בסבירות הרבה 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 יותר נמוכה. אוקיי, עכשיו, הוא לא רוצה לעשות היפוך, שיבקש שיעשו לו אבלציה. אפשר להכניס אותו לחדר צנתורים, ולעשות לו אבלציה. אבלציה זה מה שקוראים בשפת העם צנתור חשמלי, למצוא את האזור שגורם לפרפור החדרים, לפרפור הפרוסדורים, סליחה, פרפור חדרים זה משהו אחר לגמרי שלא נדע, לפרפור הפרוסדורים, ולצרוב את אותו מקום, עם אחוזים טובים מאוד של הצלחה.
עכשיו, יש לי שאלה, מה גורם לפרפור? פרופסור, יכול להיות
שאלת מיליון הדולר, זה דבר שקורה, זה מחלה מאוד שכיחה אצל אנשים מבוגרים מעל לגיל מסוים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הגורם, אבל הקזן זה בעיה של קרוב לוודאי של הזדקנות של מערכת החשמל של הלב. בלב ישנו מנגנון עצבי שהוא מעין קוצב לב. הוא מעין נותן את הקצב של הלב, וזה מנגנון חשמלי שלפעמים קוראים בו קצרים, וקצר כזה יכול לגרום להפרעת קצב מסוג אחד, וקצב אחר יכול לגרום להפרעת קצב מסוג אחר, ויש אנשים שהפרעת הקצב היא מאוד מאוד איטית, והקצב לב שלהם הוא מאוד מאוד איטי, ואז צריכים להשתיל להם קוצב לב. ויש אנשים שפתאום קצב הלב שלהם מגיע ל-200, 230, 250, ואז הטיפול הוא טיפול אחר.
אבל איך הוא לא מרגיש? איך בן אדם בקצב
ל-150? יש הרבה אנשים, יש מה שנקרא פרפור כרוני, פרפור כרוני, הרבה אנשים יש להם פרפור פרוסדורים, והם לא מודעים לזה, והם לא מרגישים את זה.
אז מתי, אז כאילו, אז יש אפשרות לחיות עם זה, אבל בסכנה.
יש אפשרות לחיות עם זה, אבל בסכנה. בדיוק, אמרתי, הגדרת את זה מצוין. בסכנה לאירוע מוחי. שהסכנה היא יותר קטנה בעצם העובדה שהוא לוקח אליקוויז או קומדין פעם נתנו.
הסיכויי הצלחה של שזה חוזר לקצב הרגיל, הסיכויי הצלחה של אבלציה ושל היפוך, הם אותם אחוזים?
את שואלתי שאלה קשה. בואי אני אגיד לך משהו. אם אני אגיד לך שהם 90% והוא נמצא ב10%, אז מה?
זה לא עוזר.
כן. את מקריאה את הבדיחה, יש בדיחה על ניתוח מאוד מאוד קשה, וניתוח מאוד מאוד מסובך, שעשו אותו פעם במוח, ש95% מהאנשים היו מתים מהניתוח. ובא איש אחד לרופא עם אותה בעיה, אז אומר לו, שמע, אני מנתח אותך 95% אתה מבריא. אז אומר לו, איך אתה יכול להגיד? אז אומר, תראה, ניתחתי כבר 95%, 95 אנשים כולם מתו. אז אתה, ב5% האחרונים, אתה בטח תחיה. זה הבדיחה, הסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה, אם את נמצאת, אם ישנה בחדר אחד, אישה בהיריון ועוד 30 אנשים, סטטיסטית כולם בהיריון.
ועכשיו עוד שאלה לי אליך.
בבקשה.
אם הוא בקצב תקין, והכדור...
תקין זה סינוס, זה סדיר.
זה סינוס, כן. אבל הוא חווה אחרי שנתיים, שנה ושמונה בערך, הוא חווה ירידת דופק של ממש ל-40.
זה יכול להיות בגלל הקרדילוק. זה יכול להיות בגלל הקרדילוק. קרדילוק מוריד דופק.
אז מה לעשות? הוא הוריד חצי מינון. וחזר לפרפור. מכמה?
מ2.5, אז יכול מאוד להיות שצריך... אני מניח שהוא קיבל 2.5 והורידו לו ל-1.25?
נכון.
אוקיי. אני אגיד לך מה שאני עושה, לא תמיד זה עובד, ולא תמיד זה עוזר. קודם כל מנסה לחזור חזרה לשתיים וחצי.
אוקיי.
ועוקב אחרי דופק. כן, זה דבר אחד. ואם לא, עושה דבר שלא ממליצים אותו תמיד הרופאים, אבל אני ממליץ עליו לפעמים, ולפעמים פועל, לוקח כדור שחוצץ כדורים, ולמרות שהכדור לא ניתן לחציצה, לוקח כדור וחצי. אבל סביר להניח שאם הוא ייקח יחזור לשניים וחצי מיליגרם, שזה מה שמומלץ, ויעקב אחרי הדופק, הדופק לא ירד. ואם הדופק ירד מיד, אז יכול מאוד להיות שהוא יכול לקחת יום אחד שתיים וחצי, יום אחד 1.25.
נשחק עם הקרדילוק.
אבל בתנאי שהוא בודק לעצמו דופק, וזה אפשר לעשות, יש גם פלס אוקסימטר שבודק גם דופק.
כן,
וגם,
בלחץ דם.
גם מכשיר לחץ דם, כן, לעקוב אחרי זה.
אבל לבד זה לא יכול להסתדר, כלל... דוקטור?
תשמעי, הכל יכול, ברפואה הכל יכול להיות, ושום דבר לא יכול לקרות. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל לא הייתי סומך על ניסים.
ופרוקור אי אפשר לקחת במקום...
לא, 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 פרוקור זה כדור שנותנים אותו רק בזמן התקף חריף, פרוקור זה כדור, זה עירוי או כדור שיש לו תופעות לוואי, הוא יכול לפגוע בבלוטת המגן, אני לא הייתי נותן פרוקור באופן קבוע, למרות, שנותנים את זה, ויש רופאים שנותנים, וזה גם בסדר, אבל אז אם יש סיבוך של בלוטת מגן, מוסיפים אלטרוקסין או יוטרוקס, כן, או מה שלא כן. יהיה.
עוזרים למשהו ופוגעים במשהו.
כן, אבל בזכות זה חיים היום יותר שנים, נכון. בזכות הרפואה המודרנית.
נכון. כן. אז הוא לוקח אוקיי, כבר פרוקור חודש ימים, אז אחרי ההיפוך הוא אמור להפסיק אותו.
כן.
הבנתי. המון 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 תודה, דוקטור.
כל טוב,
איריס. תהיה בריא.
כל טוב, הרבה בריאות. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו צריכים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. כן, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם, בהפסקת הפרסומות שמעתי איזה פרסום על הפסטיבל שיערך בעוד שבועיים, פיט אנד סול בים המלח. אז גם אני משתתף בו. אז בין השישה לשמונה לחודש פברואר בים המלח יהיה כינוס שנקרא פיט אנד סול, סדרה של כינוסים מאוד מאוד מעניינים. אני שם מדבר על המוח ועל מסתורי המוח וכל מיני דברים שלא ידעתם על המוח. יהיו עוד אנשים מאוד מעניינים, כולם אנשי מקצוע, ובנוסף יש שם דוד דאור עם הקול השמימי המקסים שלו, ואברי גלעד הגדול, שכמובן אותו לא צריכים להציג, אז כדאי, מי שרוצה ככה לצאת מהשגרה, פיט אנד סול, 6-8 לפברואר בים המלח. כן, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום.
שלום וברכה.
שמעתי טוב.
כן, שומע אותך מצוין.
אופר מרמת גן, בן 63.
כן, אופר.
תודה רבה לך על התוכנית המקסימה, באמת, אין מילים, אין מילים.
תודה, אופר, תודה רבה.
כמה זמן יש לנו, כי יש לי
כמה שאתה צריך.
אין בעיה, אין בעיה. רציתי לשאול אם ניתוח גלאוקומה, אפשר לעשות אותו בהרדמה כללית?
אפשר לעשות אותו בהרדמה מקומית, ואפשר לעשות אותו בהרדמה כללית. ההרדמה הכללית היא הרדמה יותר טשטוש. כלומר, לא צריכים להרדים עמוק כמו לניתוח בטן, או כמו לניתוח מוח. אבל ההרדמה, אתה לא מרגיש שום דבר, עושים טשטוש כמו שעושים בקולונוסקופיה או בגסטרוסקופיה, לפעמים טיפה יותר חזק, עושים את זה בחדר ניתוח עם רופא מרדים, בניגוד לקולונוסקופיה וגסטרוסקופיה שרק עושים את זה בצוות, אתה יכול להיות רגוע, גם בהרדמה מקומית לא מרגישים שום דבר, וגם בהרדמה כללית לא מרגישים שום דבר.
אבל אני עברתי שני ניתוח בכל עין, יש לי אופן אנגל גלאוקומה.
כן.
ובניתוח השני אני ממש לא נרדמתי והרגשתי כאבים איומים שהוא נכנס עם סכין, אני מדבר, ולא עם, עם, זה, כן. עם לייזר.
אז תבקש לעשות כן. בהרדמה כללית. אתה יכול לבקש את זה.
הרדמה כללית. הבנתי, כי אני פוחד שלעתיד שאני צריך לעבור עוד איזה ניתוח או משהו כזה.
אז תשמע, תשמע. מה שלא יהיה, אתה יכול לבקש לעשות את זה עם טשטוש. זה לא נקרא הרדמה כללית, אבל הרדמה כללית עם טשטוש.
הרדמה כללית עם טשטוש.
כן.
אוקיי, אני יכול לשאול עוד שאלה?
ודאי, ודאי, הבטחתי לך.
אוקיי, אוקיי, 100%, פרופסור, תודה. האם טיפול בעלוקות הוא אפקטיבי?
תשמע, טיפול אתה שואל אותי שאלה, אני לא ראיתי אף מחקר על אפקטיביות של טיפול בעלוקות, אבל מניסיון שלי עם הרבה מאוד אנשים, יש אנשים שמאוד נהנים מטיפול כזה, השאלה היא למה ולמה. עכשיו, העלוקות הן, כששמים אותם על המקום, אם זה בעיה מקומית, כששמים אותם על המקום, הדקירה שלהם ומציצת הדם שלהם, גורמת גם להחדרת חומר שהוא חומר אנטי-קרישתי. כדי שהדם לא... אנטי-קואגולנטי, כן. וזה כאילו שמזריקים מיקרו כמויות של חומר אנטי-קואגולנטי, כדי שהדם לא יתקרש והם יוכלו לשאוב את הדם. עכשיו, לגבי מה אתה שואל, תן לי איזה מחלה, איזה בעיה.
כן, יש לי בלטים ב-C4567 בצוואר, שמשפיעים לי, גורמים לכאבים קשים בשכמה הימנית. אני לוקח ליריקה. אני לוקח ליריקה 300, כן. זה שזה די עוזר, זה מונע ממני כאבי ראש איומים שהיו לי לפני כן. שאלה אבל עם עלוקות...
אי אפשר להגיד, אבל אני לא חושב שעלוקות בלחץ עצבי ב-C4, C5, C6 יכולות לעזור. לעומת זה, מה שכן יכול אולי לעזור לך, זה טיפול, בין כמה אתה? 63.
63, כן.
כן, אז זה טיפול באוסטאופתיה. טיפול אוסטאופתי.
זהו, באמת המליצו לי על זה.
אוסטאופתי, שזה טיפול עדין, לעשות גם את זה.
אוסטאופתי, אני רושם את מה שאתה אומר פשוט, פרופסור.
גם אוסטאופתיה רגילה, וגם קרניוסקרל. קרניוסקרל,
כן, קרניוסקרל, כן.
סקרל, כן, זה גם, זה חלק מהומאופתיה, מאוד מאוד
כן,
עדין
בראש. כן, אני יודע מה זה, כן. אני יודע,
קרניוסקרל. אני הרבה יותר אופטימי מאשר טיפול בעלוקות. אם היית אומר לי שיש לך, נגיד, איזה בצקת ברגליים, או שושנה, או איזה מחלה, זה הייתי אומר לך, אתה יכול לנסות את העלוקות. העלוקות היום עדיין משתמשים בהם, אבל הם פעם היו מודרניות ברפואה, ביותר, כן. כשהרפואה הייתה יותר פרימיטיבית.
פשוט ראיתי את זה באיזה קליניקה של אלטרנטיבית, וזה...
כן,
זה...
כן. לא, אני לא...
פחדתי אולי מזיהום, אני לא יודע.
תראה, הם לוקחים עלוקות שמגדלים אותם במיוחד בתנאים סטריליים, בדרך כלל בשביל הטיפולים. כל עלוקה אחרי שעשתה את העבודה, כמובן משמידים אותה, משום שיכולה להעביר מחלות, יכולה להעביר איידס מחולה לחולה ולא זה.
כן,
ודאי. כן.
האם חיידקים, זהו זה השאלה, בוא נאמר שאני משתמש במבחתה לקנח את האף,
כן.
ומשאיר אותה לעוד שימוש, לעוד יום או באותו יום, האם זה
חיידקים? כמו שכולם עושים.
זה לא, אין לי בעיה של חיידקים שנשארים וצופים
כאילו... קודם כל החיידקים שנשארים הם פרטיים שלך, אתה חתום עליהם. אתה אבא שלהם, ואתה המוליד שלהם, ואתה היוצר שלהם. זה דבר אחד. עכשיו, הדבר תלוי בעיקר בסביבה שהמטפחת נמצאת, ואם המקום הוא יבש, ביובש מוחלט, החיידקים בדרך כלל מתים. כלומר, אם אתה שם אותה, את הממחתה, עוד פעם, עכשיו תלוי איזה חיידקים, יש חיידקים שיכולים להישאר על משטחים יבשים גם 20 שנה, כן? ויש חיידקים שלא. עכשיו, אם אתה מצונן, בדרך כלל לא מדובר בחיידקים, מדובר בווירוסים.
וירוסים, נכון.
כן. כן. אז זאת תשובה שאי אפשר לדעת ולתת לך תשובה. מכל מקום, כשאתה מקנח, אתה מוציא, אתה לא שואב. כלומר, אתה שם את הקלין, את הטישו על האף, ונושף החוצה.
נכון.
ואז אתה מוציא לכיוון הקלינקס. אז לא יקרה שום דבר, זה לא יהיה אסון אם תשתמש בטישו אחד, פעמיים, שלוש, שום דבר, אל תיכנס. זה לא צריך להכניס אותך למתח.
הבנתי, אחלה, מצוין. יש לנו עוד זמן?
עוד שאלה אחת.
אוקיי, אז טוב, יש לי שאלה אחת שהיא ארוכה.
נשאל.
אני אחפש את השאלה הכי מהירה, כאילו מה שאפשר טוב.
תאתגר אותי עם הארוכה.
סוכרת, הארוכה, כן, הארוכה אני אגיד לך, זה, אוקיי, אני קורא באנגלית, יש לי איזה מגזין שאני מנוי עליו, Men's Health זה נקרא. אז כל פעם יש דברים מעניינים על רפואה. אחד מהם זה שרופא אחד כותב שבעצם יש בדיקה שנקראת אפו-בי, שהיא יותר, היא מראה הרבה יותר לגבי התקפות לב ודברים כאלה. לגבי טריגליצרידים, LDL וכל הדברים האלה, הוא אומר שהבדיקה הזאת היא הרבה יותר אפקטיבית. שמעת על זה? אפו-בי נקראת.
אפו-בי או אפו-בי?
אפו-בי, A-P-O ו-B גדול.
תשמע,
הוא טוען שזה כאילו יש פה עניין של מעטפה של ה-LDL, שכשאתה רואה אותה יותר בדם, בדיקות דם, אז זה הרבה יותר אפקטיבי לדעת, האם...
לא, אני לא מכיר את הבדיקה.
לא שמעת על זה, הבנתי.
לא. זה רופא אחד שכותב, יש, תראה, יש כל מיני בדיקות שהן בדיקות מאוד מאוד ספציפיות. עכשיו, יש בדיקות שהן קונבנציונליות, ויש בדיקות שהן אלטרנטיביות. יש בדיקות שהן קונבנציונליות ועושים אותן בבתי חולים, ולא תמיד בארץ עושים אותן, אבל גם בחוץ לארץ. ויש בדיקות שהן עושים אותם רק במעבדות מיוחדות, ועושים אותם, משתמשים בהם יותר, רופאים שהם לא קונבנציונליים. עכשיו, כן. עכשיו, יש את ה... יש חלבון שנקרא אפופרוטאין B.
כן, זהו, זה בדיוק מה שאתה
מדבר. אוקיי, אוקיי.
אפוליפופרוטאין B.
אוקיי, אוקיי. אז זה משהו אחר, אני שמעתי על זה. וזה... החלבון הזה הוא בדרך כלל זה חלבון שמחובר לשומן.
כן.
והוא מחובר לשני סוגי שומנים, גם לטריגליצרידים וגם לכולסטרול. כן. ואגב, הוא מיוצר בכבד, זה אני גם זוכר, ומה שיכול מאוד להיות, שכשיש כמות גדולה שלו, אז זה יכול לחשוב, זה יכול להחשיד במחלת לב וכלי דם. אבל זאת לא בדיקה שגרתית. כלומר, אם אתה מוצא רמות מאוד גבוהות של אפו-בי, של אפופרוטאין בי, זה קשור לסיכון יותר גדול למחלות כלי דם. לאירוע
כן,
מוחי,
כן,
לאירוע לבבי
ולזה. כן, כן, הוא אומר הארט-אטק וסטרוק. חשבתי, אבל... אני לא יודע, הוא אומר שכל בדיקה כזאת היא לא יקרה כל כך. בין 15 דולר ל-20 דולר, אז אם זה יכול להציל אנשים, אז אני אומר למה לא.
להציל אנשים זה תעשה בדיקה ותראה מה הקולסטרול שלך ומה הטריגליצרידים שלך, ותוריד אותם בדם, אז הם גם ירדו בחלבון.
הבנתי, אז זה לא כזה...
זאת בדיקה שיכולה לרמז, אבל עוד פעם, יש לך את הדרכים האחרים.
הבנתי.
עכשיו, אגב, לפעמים אם יש מחלת כבד, אז יכול...
גם כבד שומני. כבד שומני זה גם...
לא, אם יש מחלת כבד, אז הכבד יכול לייצר פחות חלבון, ואז הוא יכול לייצר פחות את האפו-בי, אבל עזוב, אפו-פרוטאין בי, כן. מה שלא יהיה זה חלבון שמחובר לכולסטרול וכולסטרול, וטריגליצרידים.
כן.
ואם יש לך הרבה חלבון, כולסטרול וטריגליצרידים, הרי הסיכון שלך למחלת לב וכלי דם הוא הרבה יותר גדול.
וטיפול תרופתי עוזר כמובן, כן?
בוודאי, בוודאי.
כי אני לוקח גלוקמין לסכרת, אני לוקח איך זה נקרא? אזוטק...
לא, הזאת.
זה טריגליצרידים.
כי זה שילוב של שתי תרופות. זה שילוב של תרופה שהיא מונעת ספיגה של קולסטרול, ותרופה שמונעת ייצור של קולסטרול. אטוזט. אטוזט,
בדיוק.
כן. כן. אוקיי.
טוב, אוקיי. יש לי עוד שאלות, אבל אולי הפעם הבאה.
נקסט טיים, יש עוד תוכניות. כל יום שישי. כל טוב.
כל טוב, ביי ביי.
ביי. כן, ומי איתנו? הלו,
שלום וברכה.
שלום וברכה.
מדברת אסתר.
כן, אסתר.
בת 73.
כן.
ואני רוצה לשאול רק דבר אחד. יש לי כבר לפני חצי שנה, התחיל כאבים בצוואר, שהקרינו לכאבי ראש, הלכתי לאורתופד, הרופא אמר לי לעשות סיטי של עמוד שדרה, היה בסדר.
לא יכול להיות בסדר בגיל 73 סיטי של עמוד שדרה.
מה פירוש בסדר? בסדר לגיל שלי, שמרווחים, כן.
המרווחים, יש עצרות ושינויים מבוניים.
כן, אבל לא משהו שמצריך טיפול.
כן.
יפה, והוא אמר לי שזה התכווצות שרירים ולא...
ולא דיסק.
לא דיסק. יפה, בשביל התכווצות שרירים, שלח אותי לעשות פיזיותרפיה.
כן.
עשיתי סדרה של פיזיותרפיה, ובסוף הפיזיותרפיסטית אומרת לי, אני לא יכולה לעזור לך יותר, יש לך שם אבנים, לא שרירים, אבנים מכל כך הרבה שנים, שאת מקובצת, וכך הלאה. עשיתי גם MRI מרופא אחר ששלח אותי, גם עמוד שדרה היה בסדר, השרירים מקובצים. שלח אותי אז לעשות אוסטופתיה,
אוסטרופתיה, כן.
כן. אז זה אני עושה, יחד עם דיקור סיני, דיקור יפני.
יופי, זה שילוב טוב.
כן, ואני עושה אבל בלי סוף, אני רואה קצת שיפור, אבל להזיז את הראש מצד ימין לשמאל, או להרים את הראש, ירחם השם. כמה שזה כואב לי להוריד אותו חזרה אחר כך.
אז תשאירי אותו למעלה.
כמה אפשר להשאיר למעלה? אחר כך נגיד איזה שוויצרית.
את אומרת ירחם השם, ירחם השם, תביטי לשמיים.
בדיוק, הכל משמיים.
כן, הכל משמיים, תקשיבי אליי.
רק רגע, אני רציתי עוד לגמור את השאלה.
בבקשה, בבקשה.
אני רוצה לשאול באמת מה עושים, ובנוסף לכך, מישהו, אדם, איש טוב, שראה אותי איך אני הולכת עם ראש כזה...
מורם.
כל כך מוצלח, כן. אז הוא אומר לי... אוי, אשתו שהיא עברה, אני לא יודעת מה, קיבלה מרופא שהלכה אל הפרטי בקלוזל.
בקלוזל.
כן, בקלוזל. שרירים.
כן.
שאני אבקש מרופא המשפחה שלי, הוא ייתן לך את זה, וזה יעזור לך מאוד. על כן. זה אני שואלת. מה אני עושה, ואם הכדור הזה הוא טוב?
תראי, את הכדור הזה אפשר לנסה אותו יותר, זה כדור שמתאים יותר לספסטיות, לקיבוץ שרירים שהוא קיבוץ מבעיה נוירולוגית, ולא נראה לי שזה מה שיש לך. בקלוזל יש כדורים, בקלוזל או בקלופן, זה תרופה שקיימת במינון של 10 מיליגרם או 25 מיליגרם, בדרך כלל מתחילים ב10 מיליגרם פעמיים ביום, ומעלים לאט לאט עד 20, אפשר להגיע עד 25 מיליגרם 3 פעמים ביום, אבל אני לא חושב שזה הטיפול שאת צריכה. אני חושב שקודם כל מה שאת צריכה, זה בתוך כדי טיפול של אוסטאופתיה ושל דיקור שאת עושה, ואני מניח שאת עושה פעם בשבוע אוסטאופתיה ופעם בשבוע דיקור, זה לא מספיק. מה שאת צריכה זה כל יום בעצמך להזיז את הראש ימינה ושמאלה, לעשות את התנועות האלה. כי רק טיפול פעם בשבוע לא יעזור. דבר נוסף שלדעתי את צריכה, זה אם את בסטרס או במתח, ולכן יש לך את קיבוץ השרירים, כי מה שיש לך זה כאב ראש צווארי, ממקור צווארי, זה להוסיף תרופות ממשפחת ה-SSRI, להוסיף תרופות שמרפות את הנפש, ומעלות סרוטונין, ואז יהיה לך הרבה יותר קל. ביחד עם הטיפול, לא לחוד.
כן, בתחילת, כשהיה לי לא בסדר, הייתי במרפאת כאב בתל השומר.
כן.
אז נתנו לי משהו מהמשפחה של ה-SS.
הרעי ולא לקחת אותו.
לקחתי אחד, הרגשתי רע והתעלפתי ממנו, ואז נדמה לי משהו עוד יותר זז לי בצוואר, אז אני לא מעיזה לגעת בכדורים האלה. הפסקתי כמובן ולא לקחתי יותר.
תקשיבי.
הייתי מאוד מסכנה.
תקשיבי.
כן.
יש כדור טבעי שנקרא רמוטיב.
כן, אני ארשום לעצמי רמוטיב.
תתחילי ב-250 מיליגרם.
כן.
למשך שבוע.
כן.
או שתקני כדורים של 500 מיליגרם, אבל צריכים מרשם בשביל זה.
אני אגש לרופא.
כן.
הוא גם הרבה שרירים?
הוא מעלה את הסרוטונין, וברגע שהסרוטונין עולה, השרירים יותר רפואיים.
יפה.
זהו.
אז אני עוד מעט אהיה צעירה ככה, על הכיפק, נכון? ועל מה עדיף את הבקלוסל?
כן, כן, כן. מה עדיף, מה?
איזה כדור לקחת, מה עדיף יותר?
מה זאת אומרת מה עדיף יותר?
לקחת את מה שאתה אמרת לי, או את הבקלוסל?
עדיף את מה שאני אמרתי לך, כי הבקלוזל הוא מתאים יותר לסוג של קיבוץ שרירים ספסטי נוירולוגי. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים, כי המוזיקה כבר ברקע.
תודה,
שבת שקטה, שבת שלום והרבה בשורות טובות. זהו, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית בלעדיהם, מה אני הייתי עושה? לא הייתי עושה. ולאלון גבאי שאחראי על הדיגיטל, ולאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, ולשקד מורג המקסימה שאחראית על השדור ב-103 FM, ואת מיטל נברו שאני לא מכיר אותה לצערי, אבל היא גם מקסימה שאחראית על השדור ב-104.5 FM, ולכם המאזינים, אני חוזר אליכם מיד לאחר הפרסומות והחדשות, 0552-103-103, להשתמע.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
5 FM. כן, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק מפיקים ועורכים את התוכנית, אלון גבאי אחראי לדיגיטל, איתי ניקסון אחראי ללייב, שקד מורג ומיטל נברו אחראיות על השידור, כל אחת במקומה, שקד מורד ב-103 FM, ומיטל נברו ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולמסרונים, לווטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. זהו, רבותיי. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום לך, פרופסור. שלום.
שלום וברכה. עם מי אני מדבר?
עם שאול אלברט.
כן, שאול, בן כמה אתה?
אני בן 75.
כן, ומה השאלה?
השאלה שלי, אני סבלתי מסלוליטיס כמה כן. פעמים, ואחרי פעם אחרונה, לפני שנה וחצי בערך, השפזתי בבית חולים ונתנו לי עירוי דרך העברית
ודאי
והשתחררתי עכשיו הנפיחות ברגל הימנית לא עברה זאת אומרת במשך שנה וחצי הרגל הימנית ממש נפוחה
כן.
מהברך עד למטה
ומטה. גם הצבע של האור השתנה?
הצבע של האור בהתחלה השתנה לאדום והיה חם
לא, זה בזמן המחלה, אבל עכשיו אחרי שזה יחלים,
לא, עכשיו, קצת... עכשיו, עכשיו הצבע, לא, הצבע רגיל,
הצבע אבל רגיל,
הנפיחות לא ירדה, לא יורדת. אחרי הבדיקות MRI ו-CT ורופאים ובדיקות, בדיקות דם, אמרו לי, הכל זורם, אין לך בעיה, אין לך כלום. בסופו של דבר, שלחו אותי לרופא המנתחת. כשאני הלכתי לרופא המנתחת, היא אמרה לי, למה באת לפה? אמרתי, אני לא יודע, שלחו אותי אלייך. היא הסתכלה על הרגל והיא אמרה, אתה סובל מלימפה.
נכון, בעיה של לימפדמה, לימפדמה.
כן. אז היא אמרה, תראה, אנחנו לא מטפלים, אני שלח אותך לבית חולים מאיר, יש שם מומחה בבית חולים מאיר,
כן.
ותלך מחר בשעה 8 בבוקר, נסעני אני ואשתי לשם, הוא הסתכל, הוא אמר לי, אתה צריך לעבור ניתוח, לעשות איזה בדיקה ביולוגית. הזריקו כן. לי בין האצבעות, של הרגל, הזרוקו לי
חומר מסוים, כן.
ואמרו לי, חצי שעה תלך, תעשה הליכה חצי שעה, תחזור, ואחר חצי שעה שחזרת, הכניסו אותו לי איזה מכונה, ובדקו, אמרו תשובה, יבוא אצל הרופא, נתון לתור, הלכתי לרופא לפני שבוע בכפר סבא, הוא אמר לי, אדוני, אתה צריך לעבור ניתוח.
כן.
לפני הניתוח, אתה צריך גם לעבור איזה בדיקה עם חומר בדיו, ואנחנו נראה אם אתה מתאים לניתוח או לא. עכשיו אני רוצה להתייעץ איתך, קודם כל, האם לעבור את הניתוח? הוא אמר לי גם, לא בטוח
שזה יעזור.
בריא.
כן.
לא, הוא אמר לי, יכול להיות שהלימפה בכלל, אין מצב שננתח אותך, כי הוא עדיין במשך הזמן, הוא נשחק.
נסתם.
נסתם, לא בטוח שאם אפשר לעשות לך ניתוח, אבל תבוא, אני אזריק לך את החומר הדיו, ואנחנו נראה. עכשיו אני רוצה להתייעץ לך היום, לעשות את הניתוח, או לא לעשות.
אוקיי, אז בוא קודם כל נגיד למאזינים במה מדובר.
אוקיי.
המילה סלוליטיס בשפת העם, זה אור תפוז שיש להרבה נשים באזור הירחיים ובאזור הישבן. אבל המילה האמיתית סלוליטיס ברפואה זוהי דלקת של האור. ואחת מדלקות האור הידועה ביותר היא דלקת בשוקיים, כן? שזה זיהום שנקרא גם לפעמים שושנה. הזיהום הזה אמנם הוא ברגליים, אמנם הוא בשוקיים. השוקיים נעשות אדומות, חמות, מודלקות, כואבות, אבל זאת לא רק מחלה של השוקיים, זו מחלה כללית, שלפעמים היא עם חום גבוה, ולפעמים היא עם זיהום שמתפשט בגוף. ולכן, במצב קל אפשר לתת אנטיביוטיקה ולשלוח הביתה, במצב יותר מסובך או מסוכן, או אצל אנשים עם גורמי סיכון, מאשפזים אותם בבית חולים, ונותנים להם אנטיביוטיקה דרך הווריד. עכשיו, זה מה שהיה לך. אחת הבעיות בסלוליטיס, זה שהזיהום, יש לנו מערכת דם, ויש לנו מערכת לימפה. כולנו מכירים את צינורות הדם, ואם דוקרים יוצא דם, אבל אנחנו פחות מכירים, לא הרופאים, אבל האנשים שאינם רופאים, פחות מכירים את מערכת הלימפה. מערכת הלימפה זאת גם מערכת של צינורות, שמתנקזת לבלוטות. ולפעמים כשיש סתימה בבלוטה, או שיש סתימה במערכת, המערכת לא מנקזת, ושהיא לא מנקזת, נוצרת בצקת. וזה מה שקרה אצלך. עכשיו, אתה שואל אותי שאלה שאת התשובה רק אתה יכול לתת. לעשות את הניתוח זאת לא בעיה למנתח. השאלה היא, לא כל הניתוחים האלה מצליחים, לא רק בגלל המנתח, אלא לפעמים בגלל המצב, שלא תמיד הניתוח הזה טכנית יכול תלוי איזה סתימה, תלוי איפה הבלוטה, תלוי איך מנסים לעקוף את החסימות בלימפה, ותלוי עד כמה כל כלי הלימפה הם חסומים או לא חסומים. מה שצריכים לעשות זה באמת בזמן הניתוח או בזמן הפתיחה עצמה לפעמים, מזריקים חומר צבע ואפשר לראות איפה הוא נעצר. חומר הצבע הזה מתנקז דרך הלימפה. ואז אפשר או מבחוץ או מבפנים, יש טכנולוגיות שונות לראות מה קורה איתו. אתה שואל אותי שאלה שאת התשובה רק אתה יכול לתת. עד כמה אתה, זה מפריע לאיכות החיים שלך, או עד כמה אתה יכול לחיות עם זה? כי ללכת לניתוח בגיל 75 שלא ממש ממש מוכרחים, זאת מחשבה שאתה צריך להחליט, אני לא יודע איזה מחלות רקע אחרות יש לך.
טוב, לא חסר המחלות, סכרת, לחץ דם, שומנים, קולוסטרול.
אז אם כך צריך לחשוב אם, אם כדאי להיכנס להרפתקה עכשיו, של ניתוח נוסף.
עכשיו יש להדגיש שאני קשה לי ללכת, אין לי שיווי משקל בגלל הנפיחות, וקיבלתי 100% נכות. עכשיו עוד דבר, לפני כעשור, 12-15 שנה, גם קיבלתי השנייה, סלוליטיס, שמרוב שהוא התנפח הרגל, ממש התפוצץ, האור התפוצץ, והיה נוזל
חום היה יוצא. נוזל חום היה יוצא.
אמרו לי, אתה צריך לחתוך לך את הרגל, בגלל שיש לך נמק. בסוף הזמנו איזה פרופסור מבחוץ, הוא אמר, כל האנטיביוטיקה שנתתם, אנחנו צריכים להחליף את האנטיביוטיקה, ברוך השם, אחרי 3 חודשים של טיפול בבית חולים עבר. עכשיו, אני מקבל את הדעה שלך, כי אני צריך להחליף, אבל אני לא, תשמע, אני לא יודע.
תראה, אני רוצה להגיד לך, אני, אם יש לך סכרת ולחץ דם, סכרת ולחץ דם ושומנים בדם.
ואין לי שיווי משקל, ברגע שאני הולך...
לא בטוח שהכל יסתדר אחרי הניתוח.
לא נשאר גם הרבה, אתה יודע, בגיל שלי...
זה אתה לא יכול לדעת.
אני צריך להחליט בעצמי, להתייעץ עם המשפחה, בגלל זה גם התקשרתי אליך, ואני מודה לך על ההצעה.
אני הייתי מתייעץ גם עם רופא המשפחה, אם יש לך רופא משפחה שמכיר אותך, ואתה שומע אותי? שאול? הלו? אני חושב שיש לנו איזה תקלה או שהוא ירד. שאול, אתה שומע אותי? הלו, שאול? אתה שומע אותי? טוב, נעבור למאזין הבא. אוקיי. הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום.
אני איתך. שלום וברכה.
אני בת 57.
כן.
רציתי להתייעץ איתך ביום רביעי, הרגשתי שהשפה התחתונה בצד שמאל נרדמת לי. נרדמת לכמה שעות, כאילו זה הולך וחוזר.
רק התחתונה?
רק התחתונה בצד שמאל. כן. יש לי רקע של לחץ דם, אני מקבלת כדורים, אני לוקחת וקטור, וקטור רגיל ווקטור פלוס.
כן. פלוס בבוקר ורגיל בערב.
נכון, כן.
כן.
אני לא יודעת אם זה נכון שלא עליתי מיד למיון, אבל אני לא יודעת, יכול להיות שזה מסטרס, אני מרגישה שאני קצת...
זה חלף לך לגמרי?
כרגע כן, כן. זה היה כמה שעוד. סליחה?
תראי, אם זה רק השפה התחתונה,
כן.
זה, עכשיו, יכול להיות שנשכת את השפה, או יכול להיות
לא.
ש... או
לא.
יכול
לי... לא.
טיפול שיניים מצריכה?
לא.
לא.
ופתאום, כאילו, זה היה לי כמה שעות, 3-4 שעות, וזה חלף. חשבתי לעלות למיון, אבל אחר כך שזה חלף, אז אמרתי, אולי זה, אני לא יודעת אם זה... קשור לבעיה נורולוגית, או שזה יכול להיות מצב של סטרס?
זה יכול להיות קשור להרבה דברים, זה יכול להיות קשור גם לבעיה נוירולוגית.
כן.
וזה יכול להיות לפעמים משפשוף של המקום, זה יכול להיות תגובה אלרגית, זה יכול להיות מהרבה דברים. זה גם תיאורטית יכול להיות מבעיה מוחית, אבל זה די נדיר. זה די נדיר. יש לך מחלות רקע כמו סכרת, לחץ דם או...
רק לחץ דם, סכרת לא.
סכרת לא.
כן.
ושומנים בדם?
שומנים, תראה, יש לי קולסטרול, אני לא כל כך מצליחה להבין את את הבדיקות קולסטרול LDL זה 141, והקולסטרול HDL נון 158, הקולסטרול הרגיל זה 203, ועוד שוב רשום פה קולסטרול 45.
הטריגליצרידים 82. תראי, בדרך כלל ישנם מצבים, יש עצב הפנים שנקרא עצב המנדיבולרי, שהוא עצב של הלסת. עכשיו, צריך, אם זה חוזר, אז צריך להתייעץ עם רופא נוירולוג. בדרך כלל, זה בדרך כלל תופעות של טראומה, או רופא שיניים, או אם את ישנה, מתי זה קרה לך, במהלך היום?
זה במהלך העבודה במשרד, כן. עבדתי מול מחשב, ואז הרגשתי שזה הולך ובא, ונרדם, הולך ובא.
תראי, את יכולה להתייעץ עם נוירולוג עוד פעם, ולראות שיראה בדיוק, ויבדוק לך את התחושה, אבל בדרך כלל, אם זה חלף, ולא הופיע עם שום סימן אחר, ולא הופיע עם שום סימנים כמו חולשה, או הפרעות בתפקוד, אז תקבעי תור אצל נוירולוג שיבדוק ויתרשם, אבל זה לא נראה לי משהו נורא, בעיקר אם את בסטרס.
כן, אוקיי.
כי רק שפה תחתונה, חצי שפה תחתונה, זה יכול, לרוב זה בעיה מקומית. אבל זה גם יכול להיות באופן תיאורטי, גם בעיה מוחית. תיאורטי. אבל שחלפה...
יכולה לעלות לדיון מיד?
לא, עכשיו לא. מיד בטח שלא.
בסדר, אז מה אפשר לדרוש את זה? זה בדיקות כדי לבדוק את זה? צריך לעשות איזשהו סיטי או MRI?
הרופא יחליט, כי אם זה חלף, סיטי לא יראה שום דבר. הוא יראה את בדיקות הדם שלך, הוא יראה את הלחץ דם, הוא יראה את כל הדברים, ויחליט אם כן או לא. למשל, כן או לא לתת לך אספירין או לא לתת לך אספירין. אלה הן ההחלטות.
אם יש פיתור בעוד שבועיים, זה נראה לך דחוף? זה בסדר?
זה דחוף, אלא אם זה חוזר עוד פעם.
כן, ברור.
הסיכוי שזה יחזור עוד פעם, שואף לאפס.
כן, אוקיי. טוב, הרגעת אותי. טוב, תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה. ביי, שבת שלום.
שבת שלום. כן, כן, מי איתנו על הקו? הלו? יש לנו איזושהי בעיה טכנית, אז תכף אנחנו רק נגיד לכם שבדרך כלל, אם דיברנו, אז כדאי גם לפעמים ללכת לרופא שיניים, לפעמים זה בעיה בעצב, לפעמים צריכים לעשות צילום רנטגן, אבל זה כשזה נשאר קבוע. אבל כשיש למישהו הרדמות של חצי שפה תחתונה שבא וחולף באופן חד פעמי, לרוב זה לא משהו. לפעמים זה אפילו מדברים שאנחנו לא יודעים, זה יכול להיות מהקיצה, זה יכול להיות מזה שאנחנו לפעמים בזמן מתח נושכים את השפתיים. לפעמים אנשים בלי להרגיש שמים את השפה התחתונה מתחת בין השיניים ונושכים אותה. אז... אבל זה גם יכול להיות באופן תיאורטי משהו ממקור יותר גבוה, ולכן כדאי בכל זאת להתייעץ עם רופא נוירולוג ושיבדוק ושיתרשם. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו, מדברת שלום. אסתר.
שלום אסתר.
בת 77.
כן.
עברתי לפני 3 שבועות השתלת קוצב לב.
כן.
הייתי מורדמת מונשמת במשך 24 שעות.
למה? מה קרה?
השתבשה כל המערכת החשמלית, הייתי לבד בבית, ראיתי שכל המדדים יורדים, הדופק ירד מתחת ל-30.
אוקיי. זה אחרי שהוא השתיל הקוצב?
לא.
בגלל הדופק הנמוך השתילו לך את הקוצב.
נכון, יש לי ברקע.
כלומר, הרי אחת, ההרדמה של 24 שעות בלי הכרה, זה היה לפני השתלת הקוצב.
נכון.
אוקיי, עכשיו הכל ברור, כן.
כן. בעצם, אני לא יודעת, הביא אותי לחדר מיון, השתילו לי קוצב זמני שלא ייצב את המצב, ואחר כך השתילו לי קוצב
קבוע,
והרדימו והנשימו אותי במשך 24 שעות.
אחרי שהשתילו את הקוצב?
אחרי, כן.
אוקיי.
אוקיי, ברקע יש לי 10 שנים קרדיומיופתיה,
אוקיי, זה מסביר כבר חלק גדול נוסף, כן, קרדיומיופתיה זה מחלה.
LBB?
לא, חסימה של, כן, של הצרור השמאלי.
כן. חזרתי מבית החולים עם דלקת ריאות קשה, והיום אני שלושה שבועות אחרי, אני בבית שלושה שבועות אחרי הפרוצדורה, עדיין מתאוששת ומתחזקת מדלקת הריאות, אבל אני מרגישה שהגוף שלי זקוק לאיזשהו בוסט, לאיזשהו תמיכה, אני מרגישה שמשהו עוד לא מסתדר. ביום יום שלי אני בן אדם אמנם בת 77, אבל אני אישה פעילה, ובאמת פעילה בהמון תחומים. והשאלה שלי אליך, האם פשוט קיבלתי המלצה, לא מאיש מקצוע, קיבלתי המלצה ממישהו, חבר שעבר גם קוצב לב, ואני שואלת אם זה מקום, אם זה נכון עכשיו או בעתיד, להתחיל לטפל באלקטרו-אקופונקטורה,
חד משמעית
או רפואת
לא.
תדרים, או מכשיר I-B-I-C-O-M, ביו-רזוננס. זאת השאלה, וכל המילים שאמרתי לך, אני ממש לא יודעת על זה כלום.
אוקיי, את מדברת על רפואה אלטרנטיבית.
אלטרנטיבית,
כן,
נכון.
לגמרי, לגמרי. איזוטרית רוסית שהתפתחה בברית המועצות של אבחון על ידי חשמל. אני לא הייתי מעיז לעשות אלקטרו-אקופונקטורה לאישה עם קוצב לב. קוצב לב הוא מושפע משדות מגנטיים, הוא מושפע משדות חשמליים.
זה אני יודעת על פי המידע שקיבלתי בשחרור של בית החולים, לגמרי, כן.
אני לא הייתי מעיז לעשות טיפולים האלה. אם זה רק אבחון, אם את צריכה להחזיק שתי אלקטרודות, ולפי זה יתאימו לך איזושהי תרופה הומאופתית, מה שאת צריכה קודם כל, לדעתי, זה לנוח עוד כמה זמן, הגוף עבר טראומה. הגוף עבר טראומה כפולה. הגוף שלך עבר טראומה גם גופנית וגם נפשית. עכשיו, יש מקומות, כל השיטות שאת הזכרת, שאני מכיר את כולן, הן שיטות ש... טוב, אני לא רוצה להגיד מה דעתי, אבל הן עוזרות באופן חלקי, בחלק גדול כפלצבו. לעומת זה, זמן ומנוחה עוזר ממש יותר טוב. אם חסר לך ויטמין B12, כדאי להוסיף ויטמינים ומולטי ויטמינים ומולטי מינרלים. כדאי לנוח, אבל להתחיל פעילות גופנית לאט לאט. אפשר להיעזר, כפי שאמרתי, בויטמינים ומינרלים, ואפשר גם להיעזר יש פטריה שנקראת קורדיספס,
סליחה, אתה יכול
להיית לי
אותה בבקשה?
כן, קוף וברש, דלת יוד סמך, דלת יוד סמך פי סמך.
קוף וברש
סמך? קוף וברש דלת.
דלת?
יוד סמך.
כן.
פי סמך.
הבנתי.
היא צמח מרפא. שהיא טובה מאוד לתשישות, לחולשה, לחוסר אנרגיה.
אוקיי.
והיא גם טובה לבעיות של שיעול ודלקות ריאה. כלומר, יש לנו אותה פטריה משפיעה על כמה מקומות, והיא מחזקת גם את מערכת החיסון.
אוקיי.
עכשיו, לכן אני דווקא הייתי מציע אותה.
אוקיי.
וביחד עם מולטי ויטמין, ועם סבלנות, ולאכול הרבה ירקות מכל המינים ומכל הצבעים.
כן.
וזהו.
את הפטריה הזאת אני משיגה
בבתי טבע אפשר לקנות אותם.
בסדר.
זה בקפסולות.
בסדר. עכשיו, מכיוון שכל אזור חגורת הכתפיים, השכמות, מאחורנית,
הכל תפוס וכואב.
הכל תפוס.
בוודאי, כי את משתעלת והלך ללקט ריאות.
נכון.
אז מה שאת צריכה לקבל הכי טוב, זה או שיעצו עדין, או שיעצו עדין, או מסאז' עדין, לא חזק.
טווינה
מצוין, טווינה מצוין. אבל לא, אני הייתי מתייחס ברבון מוגבל לטיפול שהוצע לך על ידי, אני זה לא בטח לא מרפאה רפואית, אלא זאת מרפאה אלטרנטיבית. עם,
כן. על ידי דוקטורית ואדם ש...
דוקטור, השאלה דוקטורית למה היא, והשאלה...
אוקיי, לא משנה. בסדר, לא ניכנס ל...
לא משנה, אני... הזמן יעשה את שלו, ביחד עם דברים שאנחנו יודעים, כמו מולטיוויטמינים וכמו פטריות מרפא, אני רוצה להגיד משהו אולי על פטריות מרפא, אני יודע שאולי חלק מעמיתי הרופאים ירימו גבה, אבל במזרח הרחוק ובעיקר ביפן, שהיא מדינה ידועה ברמתה הרפואית, חלק גדול מהרפואה הוא רפואת פטריות. וחלק גדול ממחלות אפילו רציניות, כמו גידולים סרטניים, מטפלים בהצלחה על ידי פטריות. ובארץ זה לא כל כך מפותח התחום הזה. אבל יש פטריות שיש להם השפעה מאוד מאוד טובה, ויחסית השפעה די מהירה. וחלק גדול מהדברים זה גם עניין של זמן להתאושש אחרי טראומה שהגוף והנפש שלך עברו.
כן.
אז לא משנה איזה טיפול תקבלי.
שוב להייתי, אני לא בטוחה שרשמתי, זה די ברור.
קוף וו דל, קוף וו רש.
כן.
דלת יוד סמח.
כן.
פי סמח. קורדי ספס.
תודה רבה ושבת
שלום. בבקשה, שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו?
שלום דוקטור קרסו.
שלום וברכה.
אני כל יום שישי באופן קבוע באוטו שומע אותך, מנסה להשיג אותך, אבל הפעם הם השיגו אותי.
אתה רואה, השארת הודעה וחזרו אליך.
יש לי בעיה, לפני כשנה, שנה וחצי.
רק שנייה, תגיד לי איך קוראים לך, תגיד לי בן כמה אתה.
לי קוראים שמוליק, אני בן 75.
אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך.
ולפני כשנה בערך היה לי בעיה עם השתנה. קמתי כמה פעמים בלילה, אמרתי פרוסטטה, טוב, הלכתי לרופא, בדק אותי עם מכשיר, וגילה שיש בכיס השתן פוליפ בו 5 סנטימטר.
כן.
הוריד אותו. אחרי שבועיים עשה לי שוב בדיקה, אמר לי שוב פעם אנחנו צריכים לנתח, כי עדיין זה לא נקי המקום.
כן.
ניקה, ונשא לי טיפול של, במשך 9 חודשים, פעם
של
בחודש.
של שטיפות.
כן, פעם בחודש. וזהו, ואחר כך, הפעם האחרונה, לפני 3 חודשים בערך, הכל נקי, הכל בסדר. טוב, אבל... מה עושים עם הפרוסטטה? או הבעיה?
לא, אז יש לך גם קינים וגם פשפשים, כמו שאני אומר. יש לך שתי בעיות שונות. בעיה אחת היא בעיה של הפרוסטטה, של הבלוטה ההרמונית. נכון. אתה כנראה ממשיך לקום ולהשתין לעתים קרובות.
נכון.
שזו בעיה שיש לה טיפול אחד. והבעיה השנייה היא שהרופא היה מספיק חכם וזהיר וטוב, שעשה לך ציסטוסקופיה, וגילה שיש שם גידול.
נכון.
וצרב אותו, ובדק וצרב אותו, ועושה לך שטיפות, שזה הטיפול נגד הגידול שהיה בשלפוחית. אין. עכשיו, אתה צריך פעם בחצי שנה או פעם בשנה, כפי שיגיד לך הרופא, לחזור על ציסטוסקופיה, ולבדוק עוד פעם את השלפוחית, לראות שהגידול לא צמח שוב פעם. זה דבר אחד. ודבר שני, הוא צריך לתת לך, או לבקש ממנו, יש כדורים שיכולים לעזור לך נגד ההשתנה המרובה.
אני לוקח כדורים, לא עוזר שום דבר. אני קם בלילה, לפחות 2-3, ובמשך היום אני...
רץ מדי פעם, לא יכול להתאפק.
אפילו לא לשנייה. אפילו לא לשנייה.
זה תסמונת פרוסטטית, גם דחיפות וגם דחיפות. גם פיתו, גם לעתים קרובות אתה רץ, וגם ברגע שאתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה לא יכול להתאפק, אתה חייב עכשיו, הרגע.
נכון, בדיוק.
לעצור את האוטו באמצע הנסיעה בכביש המהיר ולזוז הצידה.
אתה צודק בכל מילה שאתה אומר, נכון? מה אני עושה? יש איזשהו, יש כמה סוגי ניתוחים. מה אני אמור, מה הכי מתקדם היום בעצם?
זה אין הכי מתקדם, יש מה הכי מתאים לך. ואני הייתי מתייעץ עם האורולוג שלך. כי כנראה מדובר בהגדלה שפירה של ההרמונית. ואז אפשר לעשות את הניתוח דרך איבר המין. כלומר, לא צריך לפתוח את הבטן. קרוב לוודאי שזו הבעיה. מצד שני, יכול מאוד להיות שבגלל הגידול שהיה בשלפוחית, הרופא ירצה לראות מה קורה בסביבה. אם יש בלוטות...
עשיתי בזמנו אולטרסאונד 10 סנטימטר, 10, משהו כזה, אמרו לי הגודל.
לא, 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 אני מדבר על, אתה מדבר על הגודל של, של הפרוסטטה.
נכון.
ואני מדבר על בלוטות שישנם מסביב בגלל השלפוחית.
הבא.
אבל זה, לכן אני מציע, זאת עצה ואיזה סוג של ניתוח, אתה חייב להשאיר להחלטת המנתח, יש לך אורולוג מצוין עד כמה שאני הבנתי, ואני לפי ההתנהלות שלו סומך עליו ב100%.
אז מה יותר טוב מזה?
אין יותר טוב. אם מתאים לך לעשות ניתוח דרך השופחה, שהוא יותר קל ויותר פשוט, אז לעשות אותו, אבל אין ספק שאתה צריך, ואם כדורים לא עזרו לך, אז איכות חיים היא יותר חשובה, כי אתה לא יכול לחיות, אתה מתכנן את היציאה שלך מהבית, לפי מקומות שיש שירותים.
אני לא יכול לנסוע לחול אפילו.
לבדי, ולנסוע בארץ אתה גם לא יכול.
גם לא יכול, כן? גם לא יכול, בעיה קשה מאוד.
לבעיה לא קשה, כי מאוד רוצים, יש היום צינור שאפשר לחבר אותו ולשים אותו, לא קטטר, לא צינור חיצוני, יש פתרונות, אבל זה לא הפתרון. הפתרון, מה שאתה צריך זה ניתוח. ומצד שני, אתה צריך גם לנהל את ההתנהלות שלך. אם אתה יודע שאתה צריך לצאת בערב לאירוע, אז אתה, נגיד, אתה צריך לצאת ב8 בערב, אתה משעה 2 אחר הצהריים מפסיק לשתות. אתה שותה בבוקר, ומ2 אתה מפסיק לשתות. בערב, למשל, לפני שאתה הולך לישון, אתה הולך לישון באיזה שעה?
אני הולך לישון בסביבות 10, אני עובד.
אני לא שאלתי אותך מתי, אם אתה עובד, שאלתי באיזה שעה אתה הולך לישון. מתי אתה הולך לישון בלילה?
ב9 בערך.
ב9. אם אתה הולך לישון ב9 או ב10, אז אתה צריך משעה 4 לא לשתות, לשתות רק לגימה, ולא לשתות לא קפה, ולא תה, ולא משקאות קולה, ולא לאכול שוקולד, ולא לאכול את כל הדברים המשתנים. בבוקר, במהלך היום, אתה צריך לשתות הרבה, כי הגוף צריך מים. אבל משעה 2, אם אתה הולך לישון, או משעה 3, לשתות מעט מאוד, ואז יהיה לך פחות שתן בלילה, ותקום במקום 4 פעמים או 5 פעמים, רק פעם או פעמיים.
הבנתי, הבנתי. זאת אומרת, להשאיר קודם כל את הכל החלטתו של הרופא, אתה אומר.
כי לסמוך עליו ב100%, כי הוא יודע מה בדיוק המצב, הוא יודע מה מתאים לך יותר, ואני תמיד אומר, תבחר את הרופא, אל תבחר את השיטה.
גם את זה קיבלתי.
אוקיי, שמוליק.
תודה רבה.
כל טוב.
טוב שבוע, תודה.
תודה רבה, תודה. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור בחלק האחרון של התוכנית, 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת כאן יפה, כן, אני יפה. בת 85.
כן.
לפני 30 בדרך ירושלים, אני פתאום הרגשתי סחרור רציני מאוד, עד כדי כך שהקטתי, כמה פעמים היה לי סיחור ממש רציני, הובילו אותי לאשפוז בבית חולים, עשו לי שם בדיקות סיטי ובדיקות, ומאז אני סובלת מסחרחורות. הם הגיעו למסקנה שזה אולי ורטיגו, אבל אני עושה את כל הטיפולים של הוורטיגו, נגד ורטיגו, כמו פיזיותרפיה ותרגילים, שום דבר לא עוזר. מה אתה מציע, פרופסור?
מתי זה היה? לפני כמה זמן?
לפני 3 חודשים.
שלושה חודשים זה בלי הפסקה, או זה לפעמים יותר טוב ולפעמים פחות טוב?
לפעמים יותר טוב ופחות טוב, אבל אני לגמרי מושבתת, אני לא יכולה כבר לצאת הרבה, אני כבר לא נוהגת ולא רוקדת, הייתי רוקדת ריקודי עם, כלום, אני רוצה רק את הבית ואת המיטה.
עכשיו תגידי לי, עשו לך, את אמרת, עשו לך סיטי, את אמרת?
עשו לי לפני שבועיים, הייתי אצל רופא חכם מאוד, והוא נתן לי לעשות MRI ראש,
כן.
ואולטר צוואר, ה-MRI יצא בסדר, והאולטר הצוואר כמה אחוז לא טוב.
מה זאת אומרת אולטר צוואר?
אולטרסאונד כזה, של הצוואר.
אולטרסאונד. אולטרסאונד, כן. לא הולטר, אוקיי. אולטרסאונד של אורקי הצוואר.
נכון. יצא כמה אחוזים, לא אחוזים גבוהים, שזה לא בסדר.
שחסימה חלקית, אוקיי.
שיש סתימה קטנה. מה אני עושה, דוקטור?
מה שאת צריכה לעשות זה 3 דברים. דבר אחד זה לעשות פיזיותרפיה. פיזיותרפיה...
עשו לי, דוקטור, עושים לי, וזה לא עוזר. בסוף הרופא אומר שזה אולי לא ורטיגו.
תראי, ורטיגו זה התקפים של סחרחורת שבה את חושב, או שאת מציאות מסתובבת, או שאת מסתובבת, שלרוב הם מלווים בבחילות והקאות. אז יכול מאוד להיות שמה שהיה לך, זה היה התקף ראשוני של ורטיגו בפעם הראשונה לפני 3 חודשים.
נראה לך
את התקף ורטיגו
מה שהיה לי.
עוד פעם, אם עתיקת והיו לך סחרחורת והכל הסתובב לך, אז זה נקרא סחרחורת אמיתית, זה נקרא ורטיגו.
אוקיי.
אבל זה בדרך כלל חולף אחרי תקופה מסוימת. עכשיו בואי תגידי לי, שאת עומדת, יש לה כל המציאות מסתובבת? עכשיו, עכשיו.
עכשיו אני שוכבת, אבל הראש כבד, וכאב ראש תופת.
אוקיי, אז כאב ראש תופת וראש כבד זה לא ורטיגו, בואי נמשיך הלאה. אם את עכשיו קמה ועומדת, אחרי כמה דקות שאת קמה, כשאת קמה ומשנה תנוחה, יש סחרחורת. אחרי כמה דקות שאת עומדת, החדר מסתובב, או את מסתובבת? לא, את רק מרגישה לא יציבה.
מרגישה לא יציבה, דוקטור, קלטת.
אז אין לך סחרחורת, זה לא ורטיגו, זה נקרא דיזינס.
אני לא מכירה את שפת הרופאים.
אוקיי, אז אני רק אומר לך, זה לא ורטיגו.
אוקיי.
ורטיגו זה מצב שבו או שאת עומדת ומרגישה שכל המציאות מסתובבת מסביבך,
לא.
או שהמציאות עומדת ואת מסתובבת כמו במערבולת ונשאבת למטה, ואין לך לא את זה ולא את זה.
לא.
זה אולי מה שהיה לך לפני 3 חודשים.
כן.
אוקיי, אז מה שיש לך עכשיו זה דיזינס, וזה יכול להיות גם מעמוד שדרת צווארי, וגם מהמוח הקטן, וגם ממתח וחרדה, וגם
אין לי סיבה למתח וחרדה.
לא, לא, אני, תראי, אבל שומעים אותנו עוד 2 אנשים בתוכנית הזאת לפחות. אוקיי. אז אני מדבר באופן כללי, אני אומר, אני מונה חלק גדול מהסיבות, אני לא מדבר עלייך, כי אני לא מכיר אותך.
אוקיי. מבינה?
וזה יכול להיות בגלל תרופות שלוקחים, זה יכול להיות בגלל שינויים בלחץ דם, זה יכול להיות בגלל הרבה מאוד דברים. אז פה צריכים לעשות ניסיון, לפעמים לחץ הדם, אם אנשים לוקחים, אני לא מדבר עוד פעם אלייך, אנשים שלוקחים תרופות ללחץ דם, לפעמים בזמן עמידה לחץ הדם טיפה יורד יותר מדי, והמוח שלהם לא רגיל ללחץ דם יותר נמוך, ואז הם מרגישים קצת חוסר יציבות. לפעמים בשינויי תנוחה יש חוסר יציבות שנמשך כמה שניות וחולף, וזה מה שאני מניח שיש לך.
זה לא חולף לי, דוקטור.
זה כל הזמן?
לא. כל הזמן. תראה, זה בא במשך היום, זה יכול להיות שעתיים שאין את זה.
אז זה בכל זאת חולף לפעמים.
אבל זה לא, אבל זה לא, לא טוב לי. לא,
לא
טוב
זה
לי,
אני מבין לא אותך.
פשוט, אני רוצה רק לשכב. אני הקפאתי את הכל, אני לא עושה ממש כלום.
האם נכנסתי, האם אני שואל שאלה, אני הרי לא מכיר אותך, האם יכול להיות שנכנסת לפחד, חרדה ודיכאון לא, בגלל מה שקרה?
לא.
אוקיי, לא. אז אני מציע לפנות לנוירולוגים שעוסקים בסחרחורות, ויש כאלה. נוירולוג
שעוסק בסחרחורות. הייתי אצל נוירולוג, והוא נתן לי פיזיותרפיה, הייתי אצל מומחה בסחרורים, סחרורי ראש ביחילוב, הוא נתן לי פיזיותרפיה, והוא אומר, אם זה לא יעזור, אז ללמוד לחיות עם זה, אבל אי אפשר לחיות ככה.
אני הייתי ממליץ לקחת, לנסות לקחת כדור שנקרא סטונרון.
לקחתי, זה לא עוזר.
כמה זמן לקחת?
כמה ימים.
כמה ימים זה לא יכול להתחיל לעזור. מה לקחת? או אגיסרק, לקחת אגיסרק, סטונרון, מה לקחת?
כן, סיברון, ואז הרופא אמר לי שזה עלול לעשות לי יותר גרוע.
נו, רופא שנותן לך כדור, ואומר שעלול, שזה עלול לעשות לך יותר
אחר,
גרוע.
רופא אחר אמר, תעיפי את זה כי זה יכול, עלול לעשות לך גרוע.
אוי, אלוהים אדירים. יש רופאים שכשרופא אחד נותן תרופה, הרופא השני זהו, אומר, התרופה זהו, הזאת זהו, לא טובה, מה שאני לא. אתן לך יותר טוב. אני לא רוצה לדבר ולהגיע.
גם אני לא מבינה. אז אבל... אני אשמע בקולך ואני אקח את זה עוד פעם. איך אתה קורא לכדור עוד פעם?
בואי נגיד אגי סרק.
תהיית לי בבקשה את האותיות.
א' ג' י' סמך.
א' ג' י' סמך.
רש קוף.
רש קוף.
16 מיליגרם.
כן.
לוקחים שניים או שלושה ביום.
כן.
וזה מתחיל להשפיע אחרי כמה שבועות, זה לא משפיע מיד.
הבנתי. בסדר דוקטור.
וחוץ מזה, לקום ולא לשכב. כמה שאת תשכבי יותר... כשתקומי, תהי פחות יציבה. כן. כמה שאתה עמדי יותר, או תשבי על קורסה כשהגב זקוף, מערכת שיווי המשקל תתרגל ליציבה הזאת. כי יש לנו מערכת שיווי משקל, אנשים ששוכבים כל הזמן, אז כל המערכת זה כמו ג'יירוסקופ, כמו איזון של מטוס או של אונייה.
כן.
יש לנו כזאת מערכת איזון במוח. אז לכן את חייבת רוב הזמן לשבת לפחות על קורסה, אבל לא להיות ב-45 מעלות על הקורסה.
לא טוב לי לשבת, דוקטור.
נכון, כי את לא רגילה, את צריכה להרגיל את המוח מחדש. כמה שאת תרגילי אותו יותר להיות בישיבה, את תרגישי יותר טוב. כמה שאת יותר תשכבי במיטה, מערכת שיווי המשקל שלך תהיה רגילה לשכב, ואז כל שינוי לישיבה או עמידה יהיה יותר גרוע.
בסדר, דוקטור, אני רוצה גם להגיע אליך באופן פרטי.
זה לא יעזור, מה שאמרתי לך זה מה שאני אגיד לך.
אתה חושב?
אני בטוח.
אוקיי, דוקטור.
כל טוב, אין לי סודות שאני אומר אותם רק בבית, ואני לא אומר אותם ברדיו.
תודה, תודה, דוקטור.
אוקיי, כל טוב.
שבת שלום,
ביי. שבת שלום, ביי. כן, צריכים לדעת, רבותיי, הרבה מאוד אנשים, אחרי גיל 70, אחרי גיל 75, או יותר, בגיל יותר מבוגר, הגברת בת 85, כן, סובלים מדיזינס, מחוסר יציבות, בעיקר בשינויי תנוחה. זה נורא מפחיד, בעיקר שזה נותן חוסר ביטחון בהליכה. ואז ברגע שאנחנו שוכבים במיטה ושוכבים יותר ויותר, כל מערכת שיווי המשקל שלנו רגילה לשכב, ואז ישיבה או עמידה זה המצב הלא נורמלי. צריך להחזיר ולהרגיל אותה בחזרה, להיות בישיבה, להיות כשהגוף מאונח לרצפה. אוקיי, מי איתנו על הקו?
הלו?
שלום.
שלום. קוראים לי שרה.
כן, שרה.
ככה, אני בזמן האחרון, קורא לי אחרי שאני גומרת לאכול, יש לי כמו דופק מהיר. גם באמצע הלילה יכול להיות לי דופק מהיר. אני לא מתעוררת מזה, אבל שאני מתעוררת בבוקר, אחרי השנת לילה, אז גם כן.
איך את יודעת אם זה באמצע הלילה, זה מאיר, זאת אומרת, זה לא מאיר אותי.
נכון, אבל בבוקר כשאני קמה, אחרי שנת הלילה, זה כאילו, אני מרגישה, לא יודעת.
את מרגישה שהיה בלילה?
לא. אבל אני קמה עם זה, לא יודעת, אני קמה, אבל אני מרגישה.
את מתעוררת עם זה, אוקיי.
בדיוק, כן.
אוקיי.
וגם אחרי אוכל אני גם כן מרגישה את זה, ואני לא יודעת אם זה מזה, אבל הרבה פעמים, כאילו, זה גורם מסוג של צורך להקיא, לא יודעת אם זה קשור או לא.
בת כמה את שרה? אבל
34.
תראי, דופק מהיר יכול לבוא בדרך כלל בגיל 34, את בחורה בריאה, אני מניח.
נכון, כן, ברור.
יכול לבוא מסטרס, זה מאוד אופייני.
אבל היא לא בלחץ, לא יודעת, אני רגועה והכל בסדר. יכול להיות
שאת לא בלחץ והגוף בלחץ. לפעמים הלחץ בא לידי ביטוי בדופק מהיר, לפעמים לחץ בא לידי ביטוי בכאבי ראש, לפעמים לחץ בא לידי ביטוי בדברים אחרים. אני סתם נותן אפשרות, אני לא מכיר ולא יודע. עכשיו, מה שאני צריך, מה שאני מבקש, זה שתבדקי את הדופק. או עם איזה מכשיר, או כי לפעמים יש אנשים שמרגישים את הדופק, והוא לא מהיר, מה שנקרא פלפיטציות. כלומר, תחושה של דופק מהיר, או דופק חזק, או דופק הולם בחזה, שזה לא דופק מהיר באמת. הדופק הוא סדיר, והוא רגיל, והוא 70, או 80, או 60. אז זה דבר אחד שאת צריכה לעשות.
כן.
דבר שני, הרבה מאוד אנשים בבוקר כשהם מתעוררים, מתעוררים עם דופק מהיר. משום שאנחנו, המערכת העצבים שלנו, יש לה שני פאזות. כאילו, on and off. מצב של מנוחה ורגיעה, ומצב של פעילות. כשאנחנו ישנים, המוח שלנו במצב של סוללה שמטעינים אותה. ברגע שאנחנו מתעוררים, אנחנו במצב של סוללה שפועלת, ואז הדופק יותר מהיר, ולחץ הדם יותר גבוה, והנשימה יותר מהירה, וכל מערכת העצבים שאנחנו קוראים לה סימפתטית, פועלת הרבה יותר חזק ומהר. אז לכן הרבה אנשים מתלוננים, כשאיך שמתעוררים, הדופק שלהם יותר מהיר.
וזה עכשיו, לא קשור, נגיד, לאוכל, נגיד, אם אני אוכלת מהר,
זה לפעמים קשור, לא. זה קשור. לפעמים אנחנו אוכלים מהר מאוד, או הרבה, בעיקר שאוכלים הרבה, או לפעמים אנחנו שותים גם יין, או שותים משקעות, ואז האוכל נכנס מהר לדרכי העיכול, ואז יש מה שנקרא גניבת דם. כלומר, המערכת העיכול, כדי לאכול את האוכל, וכדי לסבול את כל מה שנכנס לתוכו, היא צריכה דם כדי לאכול. ואז היא גונבת את הדם, ויש קצת ירידה בלחץ דם. ואם זה קורה, אז יכול להיות דופק מהיר.
והצורך הזה להקיא, אז יכול להיות שזה גם נגרם מזה?
יכול להיות שאת אוכלת מהר, כי יכול להיות שאת שואבת ולא אוכלת. שאת לא לועסת. ואז את מכניסה אוכל בצורה שלמה. הרבה מאוד אנשים, וזו תופעה מאוד רגילה, לא בריאה, אבל רגילה, נותנים, מכניסים אוכל לפה, נותנים ביס אחד או שניים ובולעים. ואז אוכל שלם, חתיכות שלמות של אוכל, לא לעוס, לא מעוקל. בסוגריים אני אומר שהעיכול של האוכל מתחיל בפה. העירוב של המזון ביחד עם הרוק, הוא זה שגורם לאוכל להתחיל להתעכל. אבל אם את אוכלת ביסים גדולים, ואת בולעת ואת אוכלת מהר, הקיבה מתמלאת בבת אחת, צורך להקל, סוחבת דם, ולחץ הדם יכול טיפה לרדת.
כן.
ואז יש לך דפיקות לב. אז קודם כל, תנסי לאכול ארוחות קטנות, לעתים קרובות, ולא ארוחה אחת גדולה. ב', אל תאכלי מהר, תלעשי את האוכל, ושהוא יהיה לעוס טוב וממש עיסתי, אז תבנעי אותו.
אוקיי,
זה בגלל דופק, כן. כן, וגימל, אם את בחורה בריאה באופן כללי, אז זו תופעה שאת לא צריכה לפחד ממנה.
אוקיי, בסדר גמור. עכשיו יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה.
כן, הילדים שלי נמוכים. עכשיו עשיתי להם את הבדיקת כפייה, בדיקות דם, הכל יצא תקין. אמרו לי, יש כזה דבר הורמון גדילה, ויש אחת שמתעסקת בדברים טבעיים, רק לאכול ירוקים, רק לעשות את זה, כל מיני דברים כאלה. ואני כאילו אומרת, לעשות, להתחיל עם הדברים האלה, כאילו, נכון, זה לא...
אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
כן.
מה הגובה שלך?
אני 1.60 מטר.
מה הגובה של בעלך?
75.
אוקיי. אוקיי. כלומר, יכול מאוד להיות, למי הילדים יותר דומים? סתם זה לא תמיד אומר.
מה, מבחינת הגובה כאילו?
לא, לא מבחינת הגובה.
חיצונית? מתחלקים, חלק אחר וחלק ככה.
אוקיי. עכשיו, מה הגילאים של הילדים?
11, 9, 8, 6. אוקיי. השנתיים לא חשוב, הוא כאילו עדיין קטן, אז אני, אי אפשר עדיין אוקיי. לדעת בדיוק.
תראי, את הילד בגיל 11, מה הגובה שלו בערך?
30 כזה, מטר 30.
אני אגיד לך מה העניין, יש לפעמים כדאי שיבדקו לו גם רמה של הורמון גדילה. לבדוק את הרמה.
כן.
אם הוא נמוך ומתחת לאחוזון, יכול להיות שיתנו לו הורמון גדילה. ואז, ואז הוא יקבע.
הרמון גדילה, אבל אתה ממליץ על זה? כי כל אחד כאלה אומרים לי, אוקיי, די, וזה גיל קטן, וזה עושה, לא יודעת, כאילו...
גיל אחד, למה שאלתי את הגילאים של הילדים? כי גיל 11 זה עוד שנתיים או עוד שנה, זה גיל ההתבגרות. עכשיו, יש ילדים שהם הילדים הכי נמוכים בכיתה עד גיל 15, ופתאום הם צומחים ונפכים להיות הילדים הכי גבוהים בכיתה. מה שצריך לבדוק זה אם רמת הורמון הגדילה שלו היא תקינה או לא תקינה. אם היא נמוכה ולא מתאימה, יש רופאים אנדוקרינולוגיים לילדים, שזה מה שהם עוסקים. ואם באמת חסר לו הורמון גדילה ויתנו לו הורמון גדילה, הילד יגדל לגובה. עכשיו, בגיל 9 הייתי מחכה לעשות את הבדיקה עוד שנה.
כן.
כלומר, בסביבות גיל 10, אין טעם להתחיל בטיפולים האלה, אלא אם כן ילד ממש פחות ממטר או משהו כזה, שזה על זה אנחנו לא מדברים.
כן. וזה מסוכן, נגיד אם הילדה היא, כאילו, היא בת 11, זה מבחינת המחזור, כל הדברים האלה, היא עדיין לא התחילה, אז...
אז יכול מאוד להיות שימליצו לך לפי הבדיקות לעכב לה את המחזור בשנה. אין מה לחשוש מזה.
אוקיי. וילד שעשו לו בגיל, כן.
אני מציע לפנות לאנדוקרינולוג לילדים. יש להם הרבה ילד, ניסיון כן. בזה, ואם ימליצו לך הורמון גדילה, אין מה לפחד מהורמון כן. גדילה. ומה שאומרת הגברת כהן במקולת, או, כן. אדון, או אדון רבינוביץ' השכן מקומה שלישית, שהוא יודע כי היה לו בן ובן אחותו וגיסתו ודודתו,
כן.
לא להתייחס לזה.
אוקיי, וזה גם משתנה, נגיד ילד שעשו לו בגיל, בגיל שנתיים עשו לו גם איזה משתנה, הם עשו הורמון גדילה,
אז... ובגיל שנתיים לא עושים הורמון גדילה.
אבל כן עשו לו, היה לו, היה לו לוקמיה, אז כן רצו לעשות
אוקיי,
את זה.
אוקיי, אז זה משהו אחר, זה משתנה, משתנה.
זה כן משתנה, כן לעשות את זה.
ואנחנו חייבים לסיים, אוקיי. כי עוד בדרך כל טוב לך.
בסדר, תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה. זה רבותיי, סיימנו, ותודה למאיר הפרץ ואייל פרנק שעושים איתי את התוכנית, תודה לאלון גבאי שאחראי על הדיגיטל, לאיתי ניקסון שאחראי על הלייב, לשקט מורג ומיטל נברו שאחראים על השידור, תודה לכם המאזינים. אני הייתי רפי קרסו, אחרי רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, אחריהם ביאדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר, שבת טובה, שמחר יחזרו השבועים שלנו, אמן.